הרב בני לאו.
ספר עובדיה הקצר ביותר בתנ"ך בכלל, בוודאי בתרי עשר, פרק אחד, יום אחד והוא אחרינו. אין לנו מושג מתי באמת חי עובדיה הנביא, נאמרו עליו דעות שונות ומגוונות, גם בדברי חז"ל וגם במחקר החדש. יש דרשה תלמודית שמזהה את עובדיה אשר על הבית, זה שמופיע בימי אחאב שהיה ירא את השם מאוד בספר מלכים א' פרק י"ח עם עובדיה הנביא, כך אומר רבי יצחק בתלמוד בסנהדרין, יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים אחאב ואיזבל, לא למד ממעשיהם, והוא ינבא על עשיו הרשע על אדום, אותו עשיו שדר בין שני צדיקים יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם. דימוי מאוד יפה, שהרי אנחנו הולכים להיכנס לספר קצר של 21 פסוקים שכל כולו עוסק באדום, כל עניינו על אדום. אנחנו תכף נדבר על משמעות הנבואה לנו, לבני ישראל, בקריאת הנבואה הזאת על אדום, אבל לעומת הדרשה היפה הזאת שממקמת אותו אי שם בימי אחאב, העמדה הרווחת בעולם, גם החזלי וגם בעולם של המחקר, שמים את עובדיה הנביא במוצאי חורבן הבית הראשון. במוצאי ואפילו לא בראשית. כאילו זה באמת האחרון של ספרי הבית הראשון שחווה את מה שחוו גולי בבל. אתם זוכרים את אולי השיר העצוב ביותר של נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, ואנחנו אומרים זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה, אותה שירת הקינה של התהילים, אותו דבר חווה עובדיה הנביא שרואה את אדום, רואה את אדום השכנה ליהודה, זאת שבאה מהרי אדום מאזור ירדן הדרומית וחוגגת את חורבנה של העיר. התיאור הזה של עובדיה הנביא שמתנבא אל אותם גויים אדומים השמחים לעידם של ישראל נותן פשר לכל הספר הזה, ואני אנסה ללכת בכיוון הזה. לא נדבר כרגע בתוך השיעור הקצר הזה על כל יחסי ישראל אדום. יחסי ישראל אדום שמתחילים בבטן של רבקה והתרוצצו הבנים, שמה אומר הקדוש ברוך הוא לרבקה בבראשית, שני גויים בבטנך, שני לאומים ממעייך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. שם בהיריון הקשה כבר מתבשרת ההיסטוריה הקשה, שני התאומים יהיו מלחמת עולם של צאצאים לדורות. הסיפור הפרטי של התאומים הללו הופך להיות סיפור לאומי של אדום נגד ישראל, נגד יהודה, ובמקום אחר דיברנו כבר על היחסים האלה בספר מלכים, וכעת אני רוצה לדבר רק על הנבואה הזאת של עובדיה אל אדום. נבואת עובדיה אל אדום היא נבואה שכבר אחרי החורבן, ובתוך הנבואה של אחרי החורבן אנחנו יודעים שיש כאב אלבון, כאב אלבון, וכנגד האלבון הזה עומד הנביא ואומר לה, לממלכת אדום השחצנית, הוא אומר גם יומך יבוא. אם אנחנו מסתכלים על חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנביא בעצם מבטיח לאדום הנשגבה, זאת ששרדה הרבה כיבושים, וזאת שהשתתפה בחגיגת הכיבוש הבבלי נגד יהודה, הוא מבטיח לך אדום, יומך יבוא. שמענו שמועה שגם עלייך יקומו למלחמה. עכשיו צריך לזכור קצת היסטוריה. התמונה של האדומים כפי שהיא מצטיירת בפיו של הנביא עובדיה, היא עם מלא ביטחון, ספון בתוך סלע, עם תחושה שאף אויב לא יכול להכניע. תתבוננו לרגע בפסוק ג' בספר, זדון לבך ישיעך, שוכני בחגבי סלע, מרום שבטו. אומר בליבו, מי יורידני ארץ? איזה יופי של תיאור, איזה עצוב. כמה כואב לדעת שזה האויב שלך שיושב שם על הסלע ובטוח בעוצמתו. יש תיאור של טיילים שטיילו באזור אדום ומתארים את הסלע הזה המבודד באזור פטרה. התחושה של הסלע שיושב בביטחון ומתבונן אל פני הישימון באיזה תחושת סגב היא החוויה של המטיילים, וכנראה זה בדיוק החוויה שמתאר הנביא עובדיה על אדום. ועכשיו השאלה הגדולה שאנחנו שואלים, למה תכליתה של הנבואה? בספר תהילים, כשאנחנו קוראים את בחייתם של גולי בבל, של זוכרים את יום אדום, זוכרים את יום ירושלים, את שמחת אדום, ומקללים את האדומים, אנחנו מבינים. אבל מה אומר הנביא? מה אומר הנביא של תרי עשר עובדיה אל האדומים? הבבלים עלו על הארץ, כבשו אותם מהאשורים, הם היו שליחים, הם היו שליחים של האלוהים, ואומר הנביא עובדיה, אנחנו שמענו שמועה, שמענו שמועה נבואית, אנחנו זה הנביא עובדיה, כשם שאשור עלו על הארץ, החריבו את ישראל, באו הבבלים והחריבו את יהודה, הפרסים אחריהם יהיו, ואני אומר לכם, הנביא אומר, בראייה היסטורית של נביא אלוהים, יגיע רגע שבו תבוא ממלכה ותפיל את אדום. היהירות של בני אדם שבטוחים בסגב של עצמם על פני הארץ מאז ומעולם. היו תמיד מגדלי בבל, היו תמיד אנשים שהמליכו את עצמם למלכי עולם, ותמיד גלגל ההיסטוריה לימד אותנו שאימפריה עולה ואימפריה נופלת. אין אימפריה שלעולם עולה. עומדת. המהלך ההיסטורי הזה הוא עומד לעיניו של הנביא עובדיה, והוא מתאר לנו את תולדות אדום. תולדות אדום שבסופו של דבר אכן נפלה, לא בימי עובדיה, קצת אחריו, לא הרבה אחריו. כשאנחנו לומדים את תולדות אדום העצמאית, לומדים שהיא הסתיימה בסמוך לנפילת האימפריה הבבלית. המלך האחרון למלכי בבל קראו לו נבונאיד. נבונאיד היה מלך נורא מיוחד בבבל. הוא יצא לכיבוש בחצי האי ערב, ואזור ירדן הוא מגיע לכפר, ככה בזיכרונות שלו עצמו. הוא מגיע לכפר בשם סלע, ומשם הוא יורד לנקיק, אבן, ובראש הפסגה מעל התהום בגובה של 90 מטר, מצאו לפני כ-100 שנה, מצאו תבליט סלע, ועליו דמות עם גלימה, עם מצנפת, אוחזת בידה מטה מלכותי, ובתוך התבליט יש מילים. המילים בכתב יתדות, אני נבונאיד מלך בבל. איזה דבר מדהים. נבונאיד בעצם מספר לנו שהוא מוטט את ממלכת אדום. אם אתם חושבים עכשיו על חזון עובדיה, בסדר? פסוק א', כה אמר השם לאדום, שמועה שמענו וציר בגויים שולח. קומו ונקום מעלה על המלחמה. אתם מבינים מי זה הציר בגויים שולח בעיניו של עובדיה? יגיע מלך בשם נבואיד, והוא יהיה זה הציר בגויים שולח, שיעמוד במלוא גובהו על הסלע ויגיד, אני מולך על אדום. המפלה של אדום על הסלעים שלה היא ממש כמו שפרעו מלך מצרים התמוטט בספר שמות, מלך העולם, האימפריה הגדולה, והקדוש ברוך הוא מראה שיש מלך אחד על פני הארץ. זאת תמצית נבואת עובדיה. אחרי נפילת אדום הוא עובר לשיר את תמנון יום השם כמו כל הנביאים. קרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך, כי כאשר שתיתם על הר קודשי ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולאו והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. הפסוקים האלה, שהם בעצם תיאור חורבנה של אדום, תיאור יום השם, זה התיאור שמזכיר לנו את הגלגול הגדול של ההיסטוריה. אני בתור ילד זוכר תמונה בבני ברק, ישיבת פוניבז', ישיבה כל כך מיוחדת, מעוז של תורה, שבתקופה הקדומה שלה, בתקופה שאחרי הקמת המדינה, עוד היה נישא דגל בראשה של הישיבה, דגל ישראל, אבל הכתובת של הישיבה אחרי השואה היה כזה, מתוך ספר עובדיה, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. התודעה הזאת שיש גלגל בעולם. ישראל יושבים בימי עובדיה חרבים. אין ישראל, אין יהודה, על נערות בבל, יודעים שיש גלגול בהיסטוריה, אדום כרגע ניסית בראש סלע, יבוא היום ציר בגויים שולח, אתם תהיו כלא היו, ובהר ציון עם ישראל יחזור ללמוד תורה והיה קודש.